אנחנו בברכות דף י' ז' עמוד ב'. מי שמתו מוטל לפניו, אז יש לו קרוב משפחה שמוטל לפניו, דהיינו החיות עליו לדאוג לקבורה, אז הוא עכשיו עוסק במצווה. זה המשך הנושא שהיינו בסוף פרק הקודם, שהחתן היה עוסק במצווה, עכשיו הוא צריך לעסוק, החתן עוסק במצוות החיים והוא עוסק במצוות המוות, צריך לקבור את המת. פטור מקריאת שמע ומין התפילין, או מין התפילה ומין התפילין, יש פה גרסות, ומכל מצוות אמורות בתורה, וכמובן שהכוונה פה היא המצוות עשה, שהוא עכשיו צריך להיות תרות בקבורה, אז הוא לא צריך להניח תפילין, הוא לא צריך לקרוא קריאת שמע, הוא לא צריך לעשות מצוות גלה, זה לא פותר אותו מעלבים, וזה גם לא פותר אותו ממצוות שהן לא רלוונטיות. נושא המיטה וחילופיהן, וחילופי חילופיהן, הם היו מעבירים את המיטה, כי זה חסד של אמת, שבן אדם זוכה לעשות מצווה כזו, שאף פעם לא ישלמו לו עליה, אז היו כל זמן מעבירים, כולם רוצו לזכות במיטה, אז כולם שעסוקים במצווה הזו, עד שלפני המיטה ועד שלאחר המיטה, לא משנה איפה בן אדם ממוקם, עד של המיטה צורך בהם פטורין, ועד שאין המיטה צורך בהם חייבין, קורא לפי גרסת תוספות. ככה תוספות גורס במשנה, ובאמת קשה גרסת רש"י, הגרסה שלנו במשנה. שזה בעצם תלוי האם בן אדם מחויב או לא. רש"י גורס את שלפני המיטה צורך בין פטורין, שהכוונה היא אלה שכבר נשאו את המיטה אז יצאו ידי חובתם, אז לפי רש"י צריך להגדיר שיש כזה חיוב כלפי המת, שברגע שנשאתי אותו סכום מסוים זה כבר לא החיוב שלי, זה שאר החבר'ה יצטרכו לשאת בו. יש סיכוי שאני אשא אותו שוב, נכון, אבל אני את שלי עשיתי, זה שאני אזכה שוב במצווה, יש כזה גדר לפי רש"י שאני את שלי עשיתי, אז צריך ביור פה. מאחר ויש לו קרובים שיסו אותו, יש פה קהל, מה הגדר לפי רש"י? רש"י לא מפרט, אז זה בעצם נשאר לנו לפי הגרסה הזו לפרש מה הגדר, מתי יצאתי די חובתי. אז כנראה הכוונה היא מאחר ויש אחרים שיסו אותו, ואני כבר עשיתי את שלי, מחלקים את הנטל על הציבור באופן שווה, ואני את שלי כבר עשיתי. את שלאחר המיטה צורך בהן, מאחר והם עוד לא יצאו ידי חובתן, אז הם חייבים, סליחה, הפוך. את שלפני המיטה צורך בהן, אז המיטה בדרך אליהם, הם עוד לא יצאו ידי חובתם, אז הם פטורים מקריאת שמע. את שלאחר המיטה, שהם כבר נשאו את המיטה, אז גם אם יש צורך בהם שבעתיד יבקשו מהם לשאת שוב, עדיין הם חייבים בקריאת שמע, כי הם מבחינתם יצאו ידי חובתן, ככה לפי גרסת רש"י. ואלו ואלו פטורים מן התפילה. למה התפילה? אומר רש"י, כי זה לא דורייתא, ואז הוא מביא מרבותיו, כי יש עוד זמן. רש"י אומר, זה לא נראה לו הלשון פטור, לשון פטור, משמע לא חייב, לא שהוא יכול לדחות. קברו את המת וחזרו, ואחרי הקבורה אנחנו יודעים שהיה להם שורה, וזה היה חלק מהחסד שהיו עושים עם האבל, שהיו מנחמים אותו, אז כולם הולכים להיות עסוקים במצווה הזו. אז אנחנו אומרים ככה, אם יכולים להתחיל ולגמור, צריך להגדיר לגמור מה, לגמור פרשה אחת, פרק אחד, פסוק אחד, עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו. ואם לאו, אז לא יתחילו. זה שהתורה התירה לי לעצור באמצע, לא אומר לי, תתחיל על דעת זה שתצטרך לקטוע באמצע, כדי לכבד את האבל. אז זה גם כן הגדרה מעניינת, שכשאני יודע שאני אצטרך לקטוע את השמע, עדיף לי לא להתחיל בכלל. כן. התורה התירה לי, אז אני רואה שיש פה גדר של היתר של התורה שהוא בדיעבד. כללית אנחנו רואים בדורייתא אין דיעבד. יש או מותר או אסור, או כשר או לא כשר. אבל לכתחילה בדיעבד אנחנו לא מוצאים הרבה בדורייתא, אבל פה זה ככה יוצא מהמשנה, שבדורייתא יש לי הגדרה כזו. בדיעבד תעצור, לכתחילה אל תכניס את עצמך למצב הזה. העומדים בשורה, הפנימיים פטורים והחיצוניים חייבים. אם נאמר ש... טוב, בסדר. אז הפנימיים פטורים משמע כי הם צריכים לנחם, והחיצונים שזה עוד לתור שלהם, הם עוד לא צריכים לנחם, אז הם חייבים בשמע. גמרא, אמרנו במשנה, מי שמיתו מוטל לפניו, אז הוא פטור מכל הדברים. מוטל לפניו, אין משינו, מוטל לפניו לא. זה דין דווקא אם הוא מוטל לפניו. משמע פה, שאם המת הוא בבית אחר, אז הוא פטור. עכשיו אני מבין למה אומרים רפואה שלמה. עד היום לא הבנתי.
אני מקווה שמחר תבין ממה שבנת רק היום. אתה צריך מיד לחזור. צר לי, אני מפרס, איך, צר, אני מבין את המסירות נפש שלך, אבל אתה צריך לדאוג למסירות גוף שלך.
בעזרת השם. אז הגמרא מדייקת במשנה, מה? כן. דווקא מוטל לפניו. עכשיו פה בראשונים, סתם תכירו, יש סיפור של רבנו תם, שאחות שלו נפטרה, הוא אמר בעלה מטפל בה, אז אני יכול להמשיך לעשות את הכל כרגיל. והיה מחלוק ראשונים, האם רבנו תם נהג כראוי או לא כראוי, במה שהוא עשה. הסיפור הזה מוזכר ברבנו יונה, בתלמידי רבנו יונה, זה מוזכר בראשונים פה. כל הסיפור של רבנו תם. הנה, תוספות בסוף תוספות, מזכיר בקצרה, תסתכלו ביוד ח' עמוד א', התוספות אצלנו מגיע עד שם. ומעשה שמתה אחותו של רבנו תם בשבת, והודיעו לו במוצאי שבת בעיר אחרת, ואכל בשר ושתה יין, ואמר, כיוון שיש לבעל שחייב בקבורתה, אינו אסור בבשר ויין. הוא אמר, לא אוכל עליי כלום. מהרגע שהוא מת. כן. ואפשר שגם רבנו תם היה בעיר עצמו, אם היה בעיר עצמו, היה מקל מאותו תם. אז התוספות טוען, יכול להיות ש... אם ההיגיון הוא שמישהו אחר מטפל, אז רבנו תם, מה אכפת לו אם הוא בעיר אחרת או לא בעיר אחרת? מה? אז זו שאלה טובה. תוספות מביא פה ירושלמי שדן בשאלה הזו. בואו נחכה רגע, נגיע לזה עוד רגע. אנחנו קצת דילגנו קדימה. תלמידי רבן יונה כותבים הפוך מתוספות, שאם רבנו תם היה באותה עיר הוא לא היה מקל. זה רק הוא היה בעיר אחרת, הוא אמר אני לא יכול לעשות כלום. אבל הדיון פה, אנחנו פה נחכה רגע ונחזור לדיון עוד רגע. מה כתוב בגמרא שלנו? הגמרא מדייקת, מוטל לפניו אין, שאינו מוטל לפניו לא. מהמשנה משמע, אם המת הוא לא לפניו,
אז
הוא חייב בהכל, אין לו את הפטורים. ורמיני, יש לנו ברייתא, מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חברו, ואם אין לו בית חברו עושה מחיצה ואוכל, ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו ואוכל. עכשיו, המשך הברייתא, הגמרא מבינה, הולך על כל הדוגמאות, כל המקרים הקודמים. אמרנו, הוא אוכל בבית אחר, או בית חברו, או מחיצה, או מחזיר פניו. ובאחד מכל המקרים האלה, אינו מסב ואוכל, ואינו אוכל בשר, ואינו שותה יין, ואינו מברך, ואינו מזמן, ואין מברכין עליו, ואין מזמנין עליו, הוא פטור מקריאת שמע מן התפילה, ומן התפילין, ומקום זאת אמרות בתורה, אז הגמרא מבינה שהוא פטור גם אם הוא בבית אחר, גם אם הוא בבית חברו. במשנה שלנו אמרנו, דווקא כשמתו מוטל לפניו, בברייתא משמע, גם אם הוא לא מוטל לפניו, הוא בבית אחר, עדיין הוא פטור מכל המצוות האמורות בתורה. כן. רגע, לאט, 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 נגיע לזה. לאט, לאט. הדיוק שלך נהדר. אתה 100% צודק. עוד רגע, בוא נבין את הגמרא ואז נעבור לדיוקים. אתה 100% צודק בדיוק. כל הכבוד. צודק. אז בוא, קודם אבל השקלא וטריא, במשנה כתוב דווקא כשמוטל לפניו הוא פטור, ובברייתא כתוב שהוא פטור, ואנחנו מבינים שזה בכל האופנים הוא פטור. הוא בשבת, אז הוא לא יכול להתעסק בקבורה, זו השאלה שנתנאל שאל, מה קורה כשהוא לא יכול להתעסק בקבורה? אוקיי, אז בשבת אין אבלות, מסב ואוכל בשר, ושותה יין, הוא מברך, הוא מזמן, הוא מברכין עליו, הוא מזמנין עליו, וחייב בכל מצוות אמורות בתורה. רשב"ג אומר, מתוך שנתחייב באלו, נתחייב בכולן. אז מה הוא חולק על תנא קמא? אמר רבי יוחנן, מי בעיניו, תשמי שמתייה יקה בעיניו. תנא קמא אומר, כל הדברים שבציבור, אל תנהג אבלות בציבור בשבת. זה לחלל את השבת. אז כולם אוכלים בשר, תאכל בשר, כולם שותים יין, תשתה יין. תשמי שמתייה, מי יודע מה הולך בחדר שינה? אף אחד לא יודע. אז זה דבר שבצנעה, תנקם אומר אסור, זה לא חילול שבת, אף אחד לא יודע. רשב"ג אומר לא, ברגע שהוא התחייב באלה, הוא התחייב בכל, אין אבלות בשבת, וגם אבלות שבצנעה לא חלה בשבת. התלמידי רבן יונה מביא מירושלמי שנוקט כמו רבי שמעון, והראש, הריף, הרמב"ם, הטור והשולחן ערוך, פוסקים כמו תנקם וככה נקוט להלכה. שהדברים שבצינה אסור, אבל אסור לשמש מיטתו בשבת. קטני מיית, עכשיו אנחנו חוזרים לעיקר השאלה. מה אמרנו בברייתא? שפטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות אמורות בתורה, ואנחנו מבינים שגם במקרה שמיתו בבית אחר, עדיין הוא פטור מכל המצוות. אמר רב פאפה, תרגמה מחזיר פנה ואוכל. רב פאפה אומר, לא, אולי צריך לקרוא את הברייתא ככה. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פנה ואוכל, וכשהוא מחזיר פנה ואוכל, והוא נמצא באותו בית ובאותו חדר עם המת, אז הוא פטור מכל המצוות, אז אין אוכל בשר ואין שותה יין ואין מברך וכולו. רב אשי אמר, כיוון שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. רב אשי אומר תירוץ אחר, כשהמשנה אמרה מי שמיתו מוטל לפניו, היא לא באה להגדיר מציאות פיזית שהוא באותו חדר. היא באה להגדיר מציאות אחריותית. אתה, כשהאחריות היא על אדם לקוברו, זה נקרא מוטל עליו, שנאמר, ויעקב אברהם מעל פני מתו, ונאמר, והקברה מתי מלפני. הרי הוא כבר לא עומד לפני שרה. הוא קם על פני מתו, הלך לדבר עם בני חטא, הוא בכלל עומד באמצע העיר. הוא לא נמצא בבית עם שרה, והוא אומר, הקברה מתי מלפני. כל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. זה סוף הסוגיה. עד כה סוגיה ברורה? בסדר. עכשיו נתנאל הביא לנו דיוק מרשי. אינו מברך, רשי אמר, אינו צריך לברך. משמע אם הוא רוצה, הוא יכול. יפה. אומר לנו תוספות, ואינו מברך, פירש רשי, ואין זקוק לברך. ומשמע מתוך פירושו, שאם רצה לברך, רשאי, כמו שדיאקתם, צודקים. מי הוא בירושלמי כאמר, אם רצה להחמיר, אין שומעין לו. בירושלמי כתוב שהוא לא יכול להחמיר. לכך נראה לומר, שפירוש המילים בגמרא אינו מברך, אינו רשאי לברך. אז שלב א', יש לו מחלוקת רשי תוספות. האם אבל או עונן שרוצים להחמיר, עונן שרוצה להחמיר, האם מותר לו לקיים את כל המצוות האלו? הוא מפרש בירושלמי למה? אז הירושלמי אומר, למה באמת הוא לא יכול להחמיר אם הוא רוצה לקיים את המצוות? וכאמר, מפני כבודו של מת, אינמי, מפני שאין לו מי שיישא מסעו. שני תירוצים בירושלמי. וחילוק מאוד מאוד משמעותי בין שני התירוצים. הראש ותלמידי רבינו יונה נוקטים כמו התירוץ השני של הירושלמי. שכל האיסור הוא דווקא כשאין מי שיטפל בזה. יצא לפי הראש ותלמידי רבינו יונה והטוב והשולחן ערוך, שהיום שיש לנו חברה קדישה, בן אדם רוצה לברך, הוא הולך לאכול קרקר, רוצה לברך, רוצה לברך ברכה האחרונה, מותר? יש לו מי שישא מסור? אבל הטור, הראש, תוספות בהמשך, תלמידי רבינו יונה נוקטים כמו התירוץ הראשון שהירושלמי. שזה בכלל מפני כבודו של מת. ואז גם אם יש חברה קדישה, יש מי שמטפל, אנחנו אומרים, כבודו של מת, אל תשב ותתעסק במצוות. ויש לנו ראיה לזה. אנחנו ראינו, עוד נראה את התוספתא, שאומרת שבזמן הלוויה, אם מגיע זמן קריאת שמע, אז הוא יושב ודומם, או הוא יושב ומצדיק עליו את הדין, והם קוראים את השמע. עוצרים את הלוויה, כולם קוראים שמע, והוא יושב ומצדיק עליו את הדין. רגע, הוא לא עסוק בכלום. הוא לא יכול להתקדם עם הלוויה בלי הציבור. הציבור קורא קריאת שמע, למה הוא לא? אז משם יש הוכחה לצד ההוא של הירושלמי, שזה דין בכבוד המת. ומה?
אם נגיד כבר עשו את כל ההכנות, וכבר נקבע השעה, ומה שיש לזה לחכות,
מה?
גם אם כאילו עוד התחיל הלוויה.
נכון. גם אם רק מחכים ללוויה, אז אנחנו נכנסים למחלוקת הזו בשני התירוצים של הירושלמי. אם זה דין מדין כבודו של מת, זה שאתה לא יכול לעשות כלום, אז מה? כבודו של מת, אל תתעסק בדברים אחרים. אתה רוצה לאכול, אתה יכול לאכול, אבל אתה לא יכול להתעסק בדברים אחרים. והמחבר באור החיים כותב, הוא מביא את הספק של הירושלמי, והוא אומר, אם יש מי שישתדל במת, אז אם הוא רוצה להחמיר, אז לא מוכים בידו. מי שרוצה להחמיר ולקיים את המצוות, לא מוכים בידו. ביורה דעה, מחפר אומר, יש אומרים שאם הוא רוצה להחמיר, הוא לא רשאי. כי זה הצד ההוא של הירושלמי, מה אתה פוגם בכבוד המת? וערוך השולחן אומר שככה הכריעו גדולי האחרונים, מכן ההלכה, לא כמו הראש ולא כמו רבינו תם, שלא מעניין אותי אם זה בעיר אחרת, כבוד המת, אל תעסוק בדברים אחרים. אל תברך, אל תעסוק במצוות.
מה לגבי איסור אבלות?
לא הבנתי.
אפשר איסור
אבלות? זה חל אחר כך, אחרי הקבורה. אחר כך. אז זה בעצם הצדדים, שני הצדדים בירושלמי. האם זה דין בכבודו או דין בלהתעסק בו? השולחן ערוך בעצם מזכיר את שניהם. באורח חיים הוא אומר, אם הוא רוצה להחמיר, לא מוחים בידו. וביורדה הוא מזכיר, יש אומרים שאם הוא רוצה להחמיר, הוא לא רשאי להחמיר. זה שתי שיטות בירושלמי. וערוך השולחן נוקט, שבעצם זה עיקר הדין. כמו אינו רשאי להחמיר. עכשיו, ערוך השולחן מביא עוד דבר פה. מי שמיתו מוטל לפניו, אז הוא לא אמור לאכול שם. אז מה קורה אם בן אדם אחר רוצה לאכול שם? אז הוא אומר, זה מותר. להם אין חיוב להתעסק במת. להם אין דין כבוד המת. רוצים לאכול, שיוכלו. אז מתוך זה נוצר מצב שהחבר'ה קדישי יכולים לאכול ארוחת צהריים ולאכול סנדוויצ'ים, הכל איפשהו נמצא. בסדר. מים אכילה ושתיית הרי גם כן, הוא אומר, שנראה לו שמותר. שאם רוצים לאכול שם ביסלי ובמבה וקולה ליד המת, אולי זה לא רוח הדברים, אבל בעצם זה אכילת הרי וזה מותר. מים זה אותו בית, אבל זה לא אותו חדר, אז השח מביא את הבח שבעצם זה מותר. כל הגדר של האיסור לאכול לפני המת, כשזה קרובי משפחה שאמורים להתעסק בצרכיו, זה דווקא מי ששם בחדר ממש. אבל אם זה בחדר אחר, אז זה אפשרי. הירושלמי פה נכנס לכל הסוגיה שנתנאל העלה קודם, מה קורה בשבת ויום טוב שאתה לא יכול להתעסק. ובעצם הירושלמי, יוצא מהירושלמי שהעיסוק שאתה כן יכול לעשות, זה לקראת סוף שבת להיות זמין במקום שאתה תוכל להתעסק משהו יותר מהר בקבורה, וזה מותר, וזה אתה כן צריך לעשות. אז כל היום אתה חייב בכל המצוות, ואז לקראת ערב, אם אתה הולך להחשיך על התחום, או להיערך לקבורה בדברים המותרים בשבת, אז כבר בן אדם כבר נהפך להיות פטור מהמצוות, כי אז כבר חל עליו החיוב עיסוק במת. כתוב פה שבשבת העונן אוכל בשר ושותה יין. אז הרמה מביא מתלמדי ובן יונה פה, הכוונה אם הוא רוצה. אין חובה לאכול בשר ולשתות יין בשבת. כן? מי שנהנה מזה, אתה נהנה. זה העונג שבת שלך, בסדר. אבל לא להבין מהגמרה הזו, אוכל בשר ושותה יין, שיש דין לאכול בשר ולשתות יין בשבת. דברים ברורים? הלאה? חבר'ה? בסדר, אז ראינו, זה ירושלמי מאוד חשוב, בעיקר סוגיית ענינות, האם זה מדין התעסקות במת, כמו שרבנו תם סבר, או זה מדין כבוד המת, כמו שבעצם הרבה אחרונים נוקטים, וככה המחבר מביא את הדעה הזו, שכבוד המת, לא מעניין אותי אם תעסוק בו או לא, אל תתעסק במצוות אחרות. אמרנו במשנה, מי שמיתו מוטל לפניו, אז מדייק את הגמרא, מיתו אין, אבל משמרו לא. בן אדם ששומר את המת, לא קרוב משפחה. מינו אותו לשמור, זכיתם פעם במצווה הזו? אני הרבה פעמים זכיתי במצווה הזו. שביקשו ממני לעמוד שם לשמור על המת. אז בסדר, הרבה פעמים קורה מצב שאי אפשר לקבור את המת עד למחרת. אז יושבים ליד המת באותו לילה, יש שומרים תהילים. השמירה היא, היום מדגישים את הצד הרוחני שבה, אבל בעצם העיקר השמירה זה שלא יבואו עכברים ויקחו חלקים מהגוף. כן. והתניה, המשמרת המת, אבל פי שאינו מיתו, זה לא קרוב משפחה שלו, אבל הוא שומר על הגופה, עדיין פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות אמורות בתורה. אנחנו מדייקים, משמרו, אף על פי שאינו מיתו. המשנה דיברה על מיתו, ללמד אותי, אף על פי שאינו משמרו. מיתו, גם שהוא לא זה שמשמר אותו עכשיו, עדיין הוא פטור מכל המצוות, כי הוא צריך להתעסק בקבורה. מדייק את הגמרא, מיתו ומשמרו אין, רק הם פטורים מהמצוות, אבל מהלך בבית הקברות, לא, הוא לא פטור מהמצוות. והתניא, לא ילך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר מישהו מלועג לרש חרף עושהו. שלמה המלך אומר, זה בושה וחרפה, בן אדם שלועג לרש, לועג לעני. האדם הזה שקבור הוא עני, הוא לא יכול לקיים מצוות. אז אנחנו לא לועגים לו, אנחנו לא מראים לו, תראה איך אנחנו מקיימים מצוות, תראה את התפילין שלי, את ספר תורה שלי, וזה למה שהרבה אנשים בכניסה לבית הקברות מכניסים את הציציות למכנסיים. אומרת הגמרא, הטעם בבית הקברות, תוך דל דמות הוא דאסור, חוץ דל דמות חייב. כל הפטור מהמצוות זה בתוך דל דמות של מת, אל תעשה את זה, אל תעשה לועג לרש, אבל מחוץ לדל דמות הוא חייב במצוות. דאמר מר, מת תופס דל דמות לקריאת שמע. הכה חוץ לדל דמות נמי פטור, מי שזה מתו או מי ששומר עליו הוא פטור מכל המצוות גם מחוץ לדל דמות, כי זה האחריות שלו לטפל במת. בבית הקברות זה רק תוך דל דמות שיש את הפטור. מה? מה בעונן? כן. דל דמות זה בבית הקברות. בתוך הבית הקברות, כל אדם שנכנס לדל דמות של מת, לא אמור לעשות מצוות בצורה גלויה. עכשיו, המחבר פוסק את זה, שאסור לקרוא קריאת שמע בבית הקברות או בתוך דל דמות של מת, והמחבר מוסיף עוד דבר מעניין, שחכמים גזרו, עשו כנס, שגם אם בן אדם בשוגג קרא קריאת שמע בבית הקברות, הוא לא יצא. לכאורה היינו אומרים, את הדין דאורייתא יצאת, אבל זה לא יפה, לא בסדר, זה לא צורת התנהגות, מה זה לועג לרש? אומר לנו המחבר, לא, חכמים כנסו. מה? חרף עושהו, חרף עושהו, אבל האם הוא יצא את הדין או לא? אומר לנו המחבר, לא. טוב. אתה אומר, בוצע ברך ניאץ. אוקיי. הלאה. גופה. חבר'ה, אתם איתי או זה מדי מהר? גופה. המשמר את המת, אף על פי שאינו מיתו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות אמורות בתורה. אז את זה ראינו. אז בן אדם שעסוק בשמירת המת, הוא פטור מהמצוות, כי הוא עסוק במצווה, הוא פטור מן המצווה. היו שניים שעסוקים לשמור את המת, זה משמר וזה קורה, וזה משמר וזה קורה. זה כלל שיש לנו, שאם יש אפשרות שמישהו אחר יתעסק במצווה ואתה תקיים את המצווה אחרת, יפה. בן עזאי אומר, אם היו באים בספינה, מניחו בזווית זו ומתפללים שניהם בזווית אחרת, מהי ביניהו? למה תנא קמא לא מסכים לבן עזאי? אמר אבינה, חוששים לעכברים מכא ביניהו. מר סבר חוששין, ומר סבר לא חיישינן. אז אנחנו נוקטים כמו תנא קמא, שגם בספינה חוששים לעכברים. הבית יוסף פה מביא את הרן המפורסם שאנחנו מזכירים אותו כבר לאורך כל הסוגיה של עוסק במצווה פטור מן המצווה. הרן בסוכה שאומר שגם כשיכול לקיים את שני המצוות, התורה לא חייבה אותנו לטרוח לקיים שני מצוות בבת אחת. בן אדם יכול לומר, אני אעשה את שניהם, אני אעבוד יותר קשה. אנחנו אומרים לו, תורה אמרה לך, עוסק במצווה פטור מן המצווה. אז אם לא צריך לטרוח בכלל לקיים את שניהם, אז תקיים את שניהם, למה לא לעשות שני מצוות? אבל אם זה טרחה, אז הר"ן אומר לא צריך. התוספות והראש אומרים, אם אתה יכול, תקיים את שניהם. גם אם זה טרחה, אבל אנחנו נוקטים כמו הר"ן, ככה הרמ"א כותב. השולחן ערוך רק מביא לשון הגמרא, הוא לא מכריע לכאן או לכאן. הרמ"א כותב בפירוש כמו הר"ן, שגם אם אפשר לקיים את שניהם, ברגע שזה טרחה, לא צריך. מה? טוב, אני שומע.
ואז הוא יוצא שלפי הר"ן, אם אתה, אם כאילו, אתה תעשה אחת ואתה תפסיד השנייה וזה יגמר. כאילו, וגם מדע שאתה תגמור את הראשונה וזה לא... יהיה לך כאילו זמן מנוע. עדיף לי את המסע.
טוב. אני שומע. טוב, יש פה עוד כמה סוגיות מעניינות, אבל אני חושב שנתקדם, כן? יש פה בתוספות, סתם שתכירו שיש סוגיה כזו, מה הדין כשהמלכות כבשה בן אדם והיא לא הולכת לשחרר אותו לקבורה? אז מתי יש דין עניינות? הרי הם, כל עוד שהם יכולים להתעסק עם הממשל לשחרר אותו, אז הם עוננים, כי הם עוסקים בקבורה, מנסים לשחרר אותו. ואז ההלכה דנה באיזה שלב זה נקרא שמתייאשים כבר, ואז מתי העניינות פוסקת, ואז מה קורה עם האבלות. אז זה סוגיה פה בתוספות. התוספות הזה, שלא נדע מדברים כאלה, אבל זה גם כן פה בירושלמי, במסכת צמחות. תנו רבנן. אתם איתי? המוליך עצמות ממקום למקום. הרי זה לא יתנם בדיסקיה ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון. ואם היה מיתרי מפני נוחים ומפני לסטים, מותר. אז אפשר להניח אותם, לרכב עליהם, כן ברירה. וכדרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה. שואלת הגמרא, אהי, על מה באנו להשוות? אילמה, אהיה, אוקיי? בסדר? אילמה רישה... שיטה, מי גרע ספר תורה מעצמות? הדין הראשון בברייתא ברור שאתה לא אמור לרכב על ספר תורה, כמו שאתה לא יושב על העצמות תוך כדי שאתה רוכב על החמור, ברור שאתה לא יושב על ספר תורה תוך כדי שאתה רוכב על החמור. זה לא החידוש. אלא הסיפה, החידוש הוא שכשהוא מתירה מפני נוחים או מפני ליסטים, אז שכן ירכב על הספר תורה ולא דופקים חשבון, עושים מה שצריך כדי להציל את האדם ואת הספר תורה. ברור? הלאה. אמר רחב ואמר ביהודה, כל הרואה המת ואינו מלווהו, עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. ואם מלווהו מסחרו, אם הוא עשה לוויה למת, אז מסחרו, אמר וסי, עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל, מי שחונן את הדל, את האדם הזה, אני המסכן, המת, זה כאילו הוא מלווה את השם, ומכבדו חונן אביון, מי שחונן את האביון, זה כאילו הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. ואני ראיתי את הרב פסנז הצהל שהוא היה הולך 400 ואמר לי יצאנו ידי חובה, ואחר כך נראה לי מצאתי את זה באיזשהו מקום בבית יוסף או משהו, שעיקר דין לוויה אתה יוצא בפסיעות, ארבע פסיעות. מה? כן, ארבע פסיעות עם אמת יצאת ידי חובת לוויה. טוב, הטור שולחן ערוך מוסיף פה משפט שזה לא סתם שהרואה את המת ואינו מלווה עובר משום לועג לרש חרף עושהו. המחבר מוסיף הוא בר נידוי הוא. בסדר. בסדר. אומרת הגמרא, רבי חייב, רבי יונתן, אבו שקלה ואז בבית הקברות. אז הם הולכים בבית הקברות. הבקשה די התחילת עד רבי יונתן. התחילת של רבי יונתן היה מונח, זה כנראה היו לו ציציות ארוכות. אמר לי רבי חייא דליי, תרים את התחילת שלך שלא ייגרר על הקברות, כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו. איזה חוצבה, אנחנו, הציציות שלנו נגררות על הקברות כשאנחנו אוטוטוט מגיעים לשם. עכשיו יש פה תוספות מאוד מעניין, תוספות ותוספות ראש פה דנים האם קוברים בן אדם עם ציצית. אז היו אנשים שהיה להם מנהג להוריד את הציצית כשקוברים אותם. היו כאלה שהיו אומרים רק מי שלבש ציצית בחייו יכול לבש ציצית במותו. היה דיונים פה ארוכים, מה בסדר לעשות, מה עם כל המתים שאין להם ציציות. אז זה תוספות פה מרחיב את זה לסוגיה ההיא. אז כי בעצם הרי המתים אין להם מצווה. טוב, הלאה. אמר לו מיד היקולי היי. אז הוא שאל אותו, רבי יונתן שאל את רבי חייא, המתים יודעים בכלל אם הציצית שלי נגרת על הקברות שלהם? והכתיב המתים אינם יודעים מאומה. אמר לי, אם קרית לא שנית, אם שנית לא שילשת, אם שילשת לא פרשו לך. או שלא חזרת על זה, או שאף פעם לא גילו לך את ההסבר של הדברים. כי החיים יודעים שימותו... מה? התחלת הפסוק, יפה. אילו צדיקים, החיים הם הצדיקים, שבמיטתה נקראו חיים, שנאמר, ובנייהו בן יהוידע, בן ישחי, רב פועלים פעלים מקו צאל, הוא יקעת שני הרי אל מואב, הוא ירד ויקעת הרי בתוך בור ביום השלק. אז מה זה בנייהו בן יהוידע, בן איש חי? אז הוא היה בן של אדם צדיק, שנקרא חי, אילו הצדיקים שנקראים חיים. אז זה הכוונה, החיים יודעים שימותו, הצדיקים, גם שהם קרובים למיטה, הם עדיין חיים. החיים יודעים שימותו. מה זה החיים יודעים שימותו? לדעת זה להתקרב, נכון? וידע אדם את חווה אשתו. החיים יודעים שימותו. גם כשהם ימותו, הם עדיין קרובים לחיים. החיים מחוברים גם למיטה. זה הצדיקים. גם במיטתן הם נקראו חיים. זה בנייהו שהיה בן איש חי. בן איש חי אומרת הגמרא, אתו כולי על מבני. מה תנינו? מה? כולם נולדו ממתים?
הוא חי והוא
כן? אלא בן איש חי שפיר במיטתו קרוי חי. מה? אני מדלג לנקודה מול תוספות אלמה ידי, אחר כך נחזור נפרש את כל הפסוק. והמתים אינם יודעים מאומה, אז מה זה החיים יודעים שימותו? זה הצדיקים, הם גם כשהם קשורים למיטה, הם עדיין צדיקים. הרשעים אינם יודעים מאומה, הם עושים כאילו הם לא יודעים שהם הולכים למות. והמתים אינם יודעים מאומה, אלו רשעים שבחייהם קרויים מתים, שנאמר, ואתה חלל רשע נשיא ישראל. אז מהפסוק הזה אתה רואה, המתים אינם יודעים מאומה, הכוונה היא הרשעים, עושים את עצמם כאילו הם לא יודעים כלום, ואז כבר בחיים זה כאילו הם מתו. ובהתאם המאחה, על פי שניים עדים או שלושה עדים, יומת המת. חיו אלא המת מעיקרה. למה כתוב יומת המת? אני מתייחס אליו כבר כמת, כי הוא רשע. אז זה המתים אינם יודעים מאומה, הרשעים לא יודעים כלום. התנך קורא לאדם רשע מת. בסדר, אפשר להבין זה בקלות על פי המערל, שחיים זה פוטנציאל עשייה, ורשע זה בעצם הריסה, זה דברים שאין להם המשכיות. בסדר, עכשיו בואו נחזור להבין את הפסוק. כתוב בפסוק, הפסוק מתאר את גיבורי דוד, ובנייהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקו צאל, עשה דברים גדולים מהעיר קו צאל, הוא היכה את שני אריאל מואב. מה זה אריאל? זה בית המקדש. אז הוא היכה, הוא כבש את שני בתי מקדש, אריאל מואב, הבית המקדש, שנבנה על ידי דוד, שבא מרות המואביה. מה? כן, דוד שם את היסודות, הוא התחלת המצווה, וכאן יש לנו כלל, זה שמצווה נקראת השם מי שגומרה, זה רק אם הוא לא הבן של מי שהתחיל אותה. אבל אם הוא הבן של מי שהתחיל אותה, אז נקרא על שם מי שהתחיל אותה. איפה זה כתוב? אני לא יודע. שמעתי את זה בשיעור דף יומי לפני בערך 15 שנה, מהרב גולן, שהביא את זה מאיזשהו מקום ביוסף דת של הרב בן ארזה. אנחנו עוברים לעמוד ב', בן איש חי, אתו כולי אלמה בני מעתינינו, מה זאת אומרת בן איש חי? אלא בן איש חי, שאפילו במיטתו קרוי חי, רב פעלים מקו ציין, שריבה וקיבץ פועלים לתורה, והוא עיקד שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, היה צדיק כל כך גדול. אני חושב כוונה עם מעשים טובים. לא יודע, איך אתם מבינים מה זה קיבץ פועלים לתורה? לא יודע. מה? פתח בתי מדרש? אני לא יודע. לא יודע. והוא ירד והיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אז מה זאת אומרת? איקה דאמרי דטבר גזיזי דברדה ונחת וטבל. יש אומרים שהוא שבר את השלג וירד וטבל לקריו כדי לעסוק בתורה. ופה אנחנו רואים לפי רש"י יצא שעוד בימי דוד המלך היו מקפידים על הטבילה הזו של עזרא, שמי שהיה תמי קרי היה יורד וטובל לקריו. אז הוא אפילו שהיה היום שלג, שבר את הקרח כדי לרדת לטבול. איקדה אמרי דתנא ספר דברא ויומא דסיתוה. יש אומרים, מה זה הארי? הארי זה הספר הקשה שהוא באמצע התורה, הספר ויקרא, וזה הספר הקשה שבכל הספרים. אז הוא למד אותו ביום השלג, הכוונה היא ביום חורף שהיום הוא קצר, הוא הצליח לחזור על כל ההלכות של ספר ויקרא. זה ספר דברב. ספר דברב זה המדרש, תורת כהנים, שהולך פסוק פסוק, ואומר לנו את כל הדרשות של אותו פסוק. אז זה הכוונה. הוא עיקה את הארי, זאת אומרת הוא כבש את הספר הקשה שבתורה, זה הארי, זה ספר ויקרא, יחד עם המדרשי ההלכה שלו. הוא עשה חזרה על כל ספר ויקרא עם כל ההלכה, ביום השלג, ביום קצר, ביום של חורף. סיטווה זה חורף. תרגום של חורף זה סיטווה. בסדר? זה... הגענו עד פה.